המקדש לא נפגע, ולא רק שלא בית בירושלים לא נפגע, אני גם חושב שאף הצגה לא בוטלה. הכל עבד, מה? הכל שגרה, והמצור שלוש שנים. אוכל ברוך השם יש. ודאי בהתחלה. שבוע, חודש, חודשיים, שלושה. זה דבר מעניין מאוד. החומה לא נפגעה. אין עדות על פגיעה אחת בחומה. כל מה שהיה הוא שמחוץ לחומה שמח מלך בבל מחוץ לחומה, והוא מצליח להשתלט מחוץ לחומה ולהתחיל ליצור מצור. להתחיל, זהו. ולהתחיל, לא, הביאו את ספר התורה. ולהתחיל ליצור את המצור, אבל בעצם לא קרה כלום. זה מעניין מאוד. בשונה לחלוטין מכל הצומות האחרים. ב-17 בתמוז. נכון, ודאי שלא. זה מעניין מאוד. 17 בתמוז. כל ילד בירושלים, קודם כל כבר רעב. כולם כבר נמצאים במצור ובמצוק. ובמצב הזה החומה נפרצת. אתם יודעים מה זה? כלומר, אין דבר כזה, אין מישהו לא בירושלים, אין מישהו בעולם, בארץ שלא יודע את זה שהחומה נפרצת. בי"ז בתמוז באותה דקה. תשעה באב. אחר כך גדליה בן אחיקם, שגם אותו אנחנו מפספסים קצת בבית ספר. מפספסים, סוגריים של 20 שניות. אצלנו ההיסטוריה והחורבן מתחילים בתשעה באב. כדאי לזכור שבמוצאי תשעה באב, נכון? גולים גם, מי שעוד לא גלו עם עשרת השבטים, יהודה גולה וכולם גולים, שבט יהודה ובנימין, נכון? גולים. אבל מלכות בבל מחליטה לעשות פה מדינה יהודית. לא פחות. כן, בהתחלה אוטונומיה. יפה, מכובדת. לא מאהבת מרדכי. אינטרסים בינלאומיים ברורים. זאת הדרך היחידה לא לאפשר פה לחבר'ה מדרום ומצפון להשתלט. המצרים, האשורים, כל הבנדה האלה, סוריה, סוגרים אותם, מארגנים פה משהו, שמים פה מנהל גדול, גדליה בן אחיקם, צדיק, ולאט לאט אני גונב סוגריים שנייה אחת, כי את ההיסטוריה הזאת צריך לדעת. איך אומר הרמב״ם? זה של היום, זה לא של פעם. ואז לאט לאט, אתם יודעים מה קורה בעקבות שגדליה בן אחיקם מתחיל לנהל פה את דלת העם? מתחילה פה תעשייה, מתחילה פה חקלאות מדהימה. באותם ימים היו הרבה יהודים שגרו באירופה הקרובה של הימים ההם. האירופה הקרובה של הימים ההם הייתה רבת עמון, ירדן, מואב, עמון. יהודים שיצאו מפה והיו שם. ויהודים כמו יהודים, הם מבינים שפה תור הזהב התחיל. והמצב משתפר מאוד. ובבל מזרימה פה את כל, את כל מה שהיא צריכה להזרים. כי יש לה אינטרס מאוד גדול פה. ואת זה לא שמים לב, את זה לא למדנו בבית ספר, זה לא נמצא אצלנו בראש. שאחרי תשעה באב, אחרי השריפות, אחרי הכל, אחרי הקינות, אחרי הבית השרוף, מתחילה הזדמנות שנייה. כי הוא היה גדול, והוא היה מנהל גדול. הוא היה מקורב למלכות, היה לו הרבה דברים. יש לזה הרבה דיונים. חז"ל מתארים אותו כצדיק עולם. ודלת העם, זה דבר שהכי חשוב לזכור אותו, מתחילה להתפתח, מתחילים להגיע עולים חדשים. תומי קלייה. מתחילים להגיע הנה ומתחילה להיווצר פה עלייה גדולה. נכון שלא מדברים על זה? זה כל כך חשוב. מתחילה להיווצר פה עלייה, זאת העלייה הראשונה. או תקראו לה איך שאתם רוצים. והעסק נפלא, ויש רק בעיה אחת, שמלך עמון לא אוהב את זה. אבל מה אכפת לנו? הוא כלום. הוא שום דבר, הוא לא מעניין בכלל, הוא לא סופרים אותו בעולם של מצרים וסוריה ובבל. הוא לא מעניין בכלל. הוא לא צריך לעניין, הוא רק צריך לשלוח יהודי, את ישמעאל בן מתניה, בן דוד של גדליה בן אחיקם, ולארגן יהודי שהורג יהודי, וזה מתרחש בראש השנה, וגדליה בן אחיקם שהמודיעין שלו מצוין ומזהיר אותו. אגב, מה שמעיד על זה שגדליה בן אחיקם, חוץ מנהל פה את העסק יפה, גם היה לו מודיעין טוב. והמודיעין שלו מזהיר אותו והכל מסודר לגמרי. אבל הוא לא מוכן להאמין, הוא לא מקבל לשון הרע. הוא לא מוכן להאמין, הוא לא רואה את זה ריאלי בכלל. זה לא ייתכן. זהו, ובא סעודה. ואז הרצח היהודי הגדול, ואז סון גדליה בן אחיקם. את החלק הזה, אני רוצה לחזור לעשרה בטבת, אבל ללמוד את ארבעת העניות אחרי שלומדים פרק ה' ברמב״ם. ומבינים שזה מעשה נו. ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו. זה צריך להתרגל לזה, אנחנו לא... אחרת אנחנו מדברים כל מיני מילים יפות על ההיסטוריה, זה לא, אין לזה שום חשיבות. זה שום משמעות. אבל נחזור אחרי גדליה בן אחיקם, אז בעצם, רגע, צריך איכשהו להכניס לראש שלנו, של הילדים, של כולם, שהחורבן מתחיל בג' תשרי אצל גדליה בן אחיקם, ולא בתשעה, בתשעה באב, זה החורבן הגדול, אבל אז יש עוד הזדמנות. בתשעה באב, ג' תשרי כבר זה לימודים. זה גשר. כן, יכול להיות, אני לא יודע באמת, בעיה.
כן. אם לא היה חופש.
לא יודע, אנחנו צריכים את זה, זה חשוב מאוד. אבל אני חוזר לעשרה בטבת. בינתיים הוא נתן לי את הסתר, היינו את גדליה, אני רוצה לחזור לעשרה בטבת. בעשרה בטבת לכאורה באמת, כמו שאמרנו, זה רק ההתחלה. אף אחד לא מרגיש כלום. אבל אחרי שבראנו שעניינו המרכזי של צום, של תעניות ציבור, זה יום רצון להשם. עניינו המרכזי בעצם של צום זה תשובה, זה להתעורר, זה דבר אדיר. אז עשרה בטבת הוא הזמן שבו יכולת ההתעוררות היא הגדולה ביותר לאין ארוך לכל השאר, ובעצם אולי הריאלית היחידה. יכול יהודי להגיד, מה אני יכול לעשות עכשיו ביוד זיים את המוז? זה ירושלים שלושת רבי שרופה. ואז דרך אגב מנסים, הם בבית שני, אנחנו יודעים איך מעבירים להם תלאים מ-ט' תמוז עד י"ב, עד י"ג, יש כל מיני פטנטים איך מעבירים להם כדי להמשיך להקריב את קורבן התמיד. אז יש התעוררות. אני אגיד את זה לא יפה, לא חוכמה. למה יש התעוררות? כי שרוף מסביב. בתשעה באב. בצום גדליה. בעשרה בטבת, כתוב את שם היום. את עצם היום, בעצם היום, שמח מלך בבל. ומה היה בירושלים? כולם ביחד. אחדות. היה מספיק זמן, בוא נתעורר. אני חושב שרק אם מבינים את העניין של תענית ציבור, אחרי שלמדנו את הרמב״ם, אפשר לתפוס למה עשרה בטבת הוא הכי תענית ציבור מכל התעניות. יותר מתשעה באב. תשעה באב לפי שהוא זה שבו אתה דן כבר לפי התוצאה, לפי השריפה, אז לילו כיומו ושריפת בית אלוקינו וכו' וכו' וכו'. אבל בי"ז תמוז הרי החליף את ט' בתמוז, כי בית שני חמור לנו יותר מבית ראשון, כי בבית תמוז ראשון זה היה בט' בתמוז, זה כל הדיונים האחרים. אבל היום שמבטא את היום כיפור של הצומות, ולפי הרמב״ם את היום כיפור של התעניות, היום הזה הוא עשרה בטבת. זה פלא פלאות. צריך להבין את זה, צריך להפנים את זה לעומק, זה פתאום הופך להיות מובן לגמרי. מובן לגמרי, כלומר, אם זה בא לעורר לתשובה, אז ודאי שתשובה יכולה להיות בשעה אחת, בשעת אחת או ברגע אחת, ודאי. אבל ההיגיון של האדם, מה אפשר לעשות? אנחנו בני אדם, אנחנו ב- 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 בראש שלנו. אז איפה הכי אתה יכול לראות את ההתעוררות לתשובה שיכולה להיות? רק בעשרה בטבת. בסדר, אז לא תוך יום, אבל תוך שבוע, שבועיים, יודעי דבר ידוע, העיתונות כבר דיברה, כולם ידעו לאט לאט. היה זמן להיות חצי רעב, רבע רעב, שמינית רעב, נו! כמעשינו, וכמעשה אבותינו. זה גבלת. אני חושב שזה הפשט הפשוט, הפשוט, הפשוט. אחרי זה לעניינים היותר גדולים של כל הדברים אחרים. אבל זה הפשט הכי פשוט. וזה מה שיחזקאל אומר בדיוק באותו, באותם פסוקים של המשל הזה, של, של עצם היום. הסיר, אתה בתוך הסיר, אתה רגוע. משול אל בית המרי. למה הוא קורא לנו שם בית המרי? זה בית המרי. זה הבן סורר ומורה. איזה ביטוי זה? בית המרי. זה נאמר בעשרה בטבת. זה לא שייך להגיד את זה בתשעה באב. זה לא שייך להגיד את זה, שם הדברים אחרים צריך להגיד, זה לא שייך בכלל. בית המרי זה בית, הכי בית שיש. ירושלים, והפוך על הפוך בתפארתה. סגור מבחוץ, סגור מבחוץ. אז מה? אז לא באים נודניקים. וגם לא יוצאים. בסדר, רע מאוד בהמשך, אבל בהתחלה ואולי בפנימיות, בתורת החסידות מובל זה הרבה, בפנימיות אולי צריך להוסיף שהרי בכל קרירה רואים את הצד ההפוך. אז בעשרה בטבת בעצם מה שעשה מלך בבל זה שהוא גרם לנו לזכור שאנחנו אחד, הוא שם עלינו מצור, הוא הכניס את כולנו למצור ולמצוק. אמר לנו לידי קריאן, זה הפרשות שלנו, עשרה בטבת תמיד בפרשות האלה. יקבצו ושמעו אל ישראל אביכם. לאן אתם רוצים ללכת? מה אתם רוצים? מישהו במקום יוסף? מה אתם רוצים? אז עשרה בטבת זה בית ראשון, אבל אנחנו יודעים את עניין חורבנות בית המקדש. ואם זה ההתחלה וההכנה, אז זה מעניין מאוד, הרי 17 בתמוז ותשעה באב, אנחנו מזכירים באמת בית שני, בעיקר, 17 בתמוז ולא ט', אז אנחנו מזכירים את בית ראשון ואת בית שני, ועשרה בטבת אנחנו מזכירים את בית ראשון, הפעולה הזו בכלל של מצור של נבוכדנצר, אנחנו מזכירים את בית ראשון, אבל זה לא בוטל מה שנקרא, זה לא השתנה בכלל, כי זה ההתחלה של כל העניינים של בית ראשון ושל בית שני, של הכל. אז ההתחלה של הכל מדברת על שתי נקודות עצומות. א', תשובה, בניגלה, בפשטות, בהבנת הפסוקים, בהבנת ההיסטוריה האהובית, כלומר, בהבנת העכשיו, הכי פשוט, תשובה וערבות. ומי שלומד את הפרשיות, וישב, ניקץ, ויגש, ויחי, אלה שני הקודים. תשובה וערבות. נוכי ערבנו עבדך הרב את הנער, תשובה וערבות. בסופו של דבר מה שעושה לנו פרעה מלך מצרים ומה שעושה לנו נבוכדנצר מלך בבל, הוא שם אותנו ביחד. אתם יודעים איך קוראים למן הרשע? איש?
צר.
צר ואויב. ואיך הוא נקרא? צורר היהודים. אתם יודעים מה זה צורר בעברית? זה שעושה אותם צרור אחד.
כל היהודים,
מנער ועד זקן, טף ונשים, וכל קשקושי ההגדרות של החיים, את המן לפחות לא מעניינים. אתם מתעניינים בזה, תמשיכו להתעסק בהתעניינויות שלכם. המן לא מתעניין בזה, ואם צריך הוא יזכיר לכם את זה. הוא בהתנדבות יעשה את זה כל פעם שהוא יכול. חכה להזכיר את זה.
אה? אולי
בזכות המן, באותו רגע, והנה בא עשרה בטבת ואומר לנו, תראו מה עושה מלך בבל, ותראו איפה אנחנו. תשובה וערבות. זה העניין של עשרה בטבת, זה מה שהופך אותו לחומר אחר מכל התעניות, מהותית שונה לגמרי מכל התעניות. זה כל כך פשוט, כל כך בניגלה, צריך להכניס את זה לעבודה שלנו. טוב.
בשביל אהבת חינם אפשר לשאול.
מה זה?
בשביל
שמעתם את המסקנה שהוא אומר, זהו. בשביל להבין את זה, בשביל להגיע לתשובה כזאת, ולהבין שלא להירדם, ולהבין את אהבת חינם הזאת, ולהבין את הצרור האחד הזה, זה צריך להיות גם בשבת. זה דוחה הכל. טוב, מתוך זה, ניכנס בחלק הראשון, ממש בהקשר הזה, לנקודה אחת בפרשה, בפרשות, לא רק בפרשה, בפרשות, שאני רוצה להיכנס אליה, ברשותכם, נגעתי בה כמה דקות השבוע באחד מהוואטסאפים. נגעתי בה באחד הוואטסאפים השבוע כמה דקות. זה גוואלד. אני ממש מרגיש שצריך לתת לזה קצת יותר זמן וללמוד את זה ככה בפנים. זה המשך של מה שדיברנו עכשיו. של ההתעוררות, של תשובה ושל ערבות. זה ממש ההמשך הישיר. אפרים ומנשה. בואו נחזור לאפרים ומנשה. בסדר? פרשת ויחי, אבל מהר מאוד אני רוצה לעשות עכשיו, בשונה מכל פעם, זה גם יקל עליי, כי אחרי זה כשאנחנו נתחיל בעזרת השם, אחר כך עם ה... עם ה... מה הוחלט בשיפור השירות? על מה? מה יהיה? מה הולך להיות התפריט? מה שיהיה יביא, או! זה ההגדרה שהוחלטה בשיפור השירות. כן, אבל בינתיים תביאו משם את ההוגות, אם מישהו רוצה ככה קצת... איתן, אל תהיו כאלה אשכנזים. או, שכוייך. טוב, או, עכשיו אפשר לדבר. נגעתי השבוע בעניין בדקות בודדות, אני רוצה לעבור על זה ביחד, אני חושב שיש פה דבר שהוא פלאי. שלושת השבטים, שהם בסופו של דבר השבטים המובילים מתוך כל הפרשות של ספר בראשית, ואותם אנחנו פוגשים בסוף הספר ומיד בספר שמות, זה יוסף, כמובן, יהודה ולוי. ראובן, הדיון איתו הוא לאורך כל הדרך, ועסקנו בראובן שיעור ארוך מאוד, וראובן זה סוד עצום, ראובן במילה אחת, ראובן הוא הקוד של התשובה. לא אמרתי עליכם אל תחטאו בילד. ולא שמעתם, וגם דמו הנה נדרש. ראובן הוא הוישוב ראובן אל הבור, הוא זה שפתח בתשובה. ראובן הוא זה שבכלל לוקח את כל עניין התשובה הכי חזק. אתם יודעים מה, אני גונב איתכם לשנייה אחת לפני שאני מדבר, כי אני מרגיש שתמיד צריך לעסוק בראובן הזה לשנייה אחת נוספת. עוד רגע נגיע לדבר שהתחלנו. שימו לב רגע לברכה שמברך יעקב את יהודה. והוא משווה לראובן, יהודה אתה יודוך אחיך, בפרק ממתת פסוק ח' עמוד 149, ידך בעורף אויביך השתחוו לך בני אביך. עכשיו הוא מזכיר שני דברים על פי רשי, וזה הפשט, גור אריה יהודה מטרף בני עליתה. מי זה הבני שלא טרפת אותו? יוסף. מטרף בני עליתה, נכון? זאת אומרת שכמעט ורצו להרוג אותו, ואתה אמרת מה בצע כי נהרוג את אחינו. ויצאתם אז למצרים, מטרף בני עליתה. טוב, ומה עוד רמוז במטרף בני עליתה? תראו את רשי. רשי אומר, מטרף ממה שחשדתיך בטרוף טורף יוסף חיה רעה אכלת הוא. אגב, פה מפורש שיעקב חשד. רשי אומר את זה כבר בפסוק, אותי שיקלתם בפרשת מקץ, מלמד שחשדן. זה לא מההתחלה. אז ממה שחשדתיך עלית, וזהו יהודה שנמשל לאריה, חיה רעה אכלתו. למי התכוון יעקב חיה רעה אכלתו? ליהודה, לא לאחים. לאריאל, החיה הגדולה. בני עלית, סילקת את עצמך ואמרת מה בצע וכולי, כי נהרוג את אחינו. וכן בהריגת תמר, שהודה צדקה ממני. אז גם זה וגם זה, לפיכך קרא רבץ וגומר, וזה בימי שלמה שהתקיים איש תחת גפנו. איך? לא שומע. מה היה עם תמר? לא, מטרף, בעצם היא הייתה צריכה למות. ועלית, סילקת את עצמך והודית ואמרת צדקה ממני. יפה מאוד. ראיתי, הזכרנו מקודם את הרבי בשיחה, נזכיר עוד פעם פה. הרבי שואל שאלה מצוינת, כיוון שמדברים על ראובן, אני רוצה לעסוק בראובן רק, זה נראה הערה מעניינת מאוד. הרי הברכות, בוא בוא אל ישיב צדיק בו, הרי הברכות מתחילות בזה שראובן לא זוכה לברוכה, לא זוכה בבחורה, נכון? ולמה, ברכות בו, ולמה הוא לא זוכה בבחורה? כי הוא פחס כמיים על תותר, כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצואי עלה, נכון? ושם רש"י הסביר לנו שזה לא ממש חס ושלום עם בילה, אלא שהוא החליף את האוהל והחליף את היופי. מאוד מעניין, למי מגיע פרס נובל בסיפור מכירת יוסף, לראובן או ליהודה? אם למישהו מהשניים זה לראובן, לא ליהודה. ראובן באמת רצה להציל אותו. שאלה חזקה מאוד.
יהודה אמר צדקה ממני.
רגע, נלך אחד אחד, רגע. נושא, קודם כל יהודה, עוד מעט נלך על הצדקה ממני. א', על יהודה, סליחה, על יוסף. במכירת יוסף, בין ראובן לבין יהודה. התנהגותו של ראובן ברור הרבה יותר חזקה. המינוס היחיד בהתנהגותו של ראובן היה שיקול דעת מוטעה, הוא הרי מתכנן להציל אותו 100%, ויצילהו מידם, רוח הקודש מעידה עליו. זוכרים? הוא ודאי רוצה להציל אותו, רק לפי התוכנית שלו הוא עושה את הסיבוב, נכון? הם ילכו לפה והוא יביא, תספס את התוכנית, אבל המגמה ברורה, מחשבה טובה, הכי טובה שיש.
יהודה זה ניאץ השם.
עכשיו יהודה זה בכלל בוצע ברך ניאץ השם, זה דברים קשים מאוד נאמרים על יהודה שם. הרי מה הוא אומר? מה בצע כי נהרוג? מה ממון? לכו ונמכרנו? אז מה אתה בכלל... שאלה א', עכשיו בוא נשווה את הסיפור של תמר ולסיפור של בלהה. מי עשה תשובה? ראובן. וישוב ראובן אל הבור, עשה תשובה.
הוא עשה תשובה
כשיהודה עודה. לא, ראובן עושה תשובה עוד לפני הסיפור של יהודה. וישוב ראובן אל הבור, כתוב שהוא חזר בו ועשה תשובה. רש"י אומר שם עוד בבור, אצל יוסף.
אבל יהודה גם עודה.
זאת ליהודה ויאמר, שמה השם. בגלל יהודה...
זה שמעון. אני מדבר עכשיו על ראובן. ראובן עצמו עשה תשובה על מעשה בלהה?
כן.
מופיע.
זה ברור.
נו, יהודה.
יהודה גם אמר צדקה ממני.
יהודה אומר צדקה ממני, אבל התשובה הוא לא עשה על מעשה בלהה, הוא אמר צדקה ממני. אבל ברמת התשובה, לכאורה התשובה של ראובן ודאי לא יורדת. עד כדי כך, שמה אנחנו לומדים מראובן, וישוב ראובן אל הבור, מה לומדים חז"ל? שהוא זה שפתח בתשובה, ומפני מה זכה שיקום ממנו הושע בן בארי, שיאמר שוב הישראל עד השם אלוקיך, כי הוא זה שגילה את עניין התשובה. אחרי זה בהמשך הפרשות, בוא נהיה עם הפרשות. מי מעורר את כל האחים ואומר, הלא אמרתי עליכם? ראובן. אל תחטאו בילד ולא שמעתם. והוא לא סתם אומר להם, מה עשיתם את זה? זה לא הרמה שאנחנו מתעסקים בה. ראובן אומר להם, רבותיי, התשובה היא לא מלאה. התשובה שלכם לא מלאה גם עכשיו. כי על מה אתם מדברים? על אשר ראינו את אחינו בהתחננו ולא שמענו. זאת הנקודה. אני אמרתי עליכם, אל תחטאו בילד ולא שמעתם. אל תחטאו בכלל. ואתם אומרים, ראינו, לא שמענו, דמו הנה נדרש. וככה אתם מסבירים את זה בעקבות מה? בעקבות שעכשיו יש פה איזה אדוני הארץ שעושה לכם דברים קשים. אבל תשובה צריכה להיות אמיתית, והיא לא יכולה להיות מותנית ב... לכאורה... ולא לכאורה, ראובן הוא הסמן הראשון של התשובה, והוא מלמד את התשובה, והוא מייסד את יסוד התשובה. אתם יודעים מה חסר אצל ראובן ויש אצל יהודה? ערבות. התשובה של ראובן היא הכי גדולה בעולם, אבל היא עוסקת בתשובה שלי. בדיוק. היא עוסקת בתשובה שלי. הוא מבין אגב שלא מגיעה לו, בפירוש העמוק של שני בניי תמיד, שלא מגיעה לו זכות הבכורה אם הוא לא ישיב ויעשה את התיקון המושלם שצריך. הוא מבין הכל, אין לו שום דיון על זה. הוא לא מערער על יוסף. הרי לאה מתפעלת מזה בשנייה הראשונה, ראו מה בין בני לבין בן חמי. הוא מכר לו את הבכורה. הוא לא ערער מעולם על יוסף. הוא, זה כדאי מאוד להכניס את זה לראש, ראובן הוא מודל של הבכור, של האחראי המבוגר, של התשובה. המימד שבגינו לא מופיעה מלכות בראובן, ולא כהונה, יתר שאת ויתר אז, זה הערבות. זה פלא פלאות. כדי להיות הכהן של עם ישראל, יתר שאת אומר רש"י מלשון נשיאת כפיים, אתה צריך לוודא מה שלום כל אחד ואחד מאלה שמקבלים את הברכה עכשיו. וכדי להיות מלך, אתה צריך לוודא את סוגיית הערבות, ויהודה את זה מבטא. הוא פותח בכולנו עבדים לאדוני, והוא ממשיך ואומר, עבדך ערב את הנער. זה שאבא שלי יראה את בנימין ולא יראה אותי, זה בסדר. איך זה בסדר? זה בסדר כי הוא ידע שיש בעם ישראל ערבות. הוא ידע שיסוד הערבות קיים, ממילא כל גלות היא זמנית. זה גוואלד. הרי מה חשב יהודה? שאם אבא יראה עכשיו את בנימין ולא יראה את יהודה, הוא יגיד, מילא? אין דבר, פעם הבאה. אנחנו לא תופסים, אבא שלח את יוסף והוא ידע כמה זה מסוכן, כי הוא היה צריך את יסוד האחווה. ועכשיו בא יהודה ואמר לו, אנחנו מעלים עוד קומה והולכים על הערבות. אז הוא אמר לו, לך. ואז אבא לא יראה את בית יהודה. והוא ידע שעבדך ערב את הנער, ואז לא אראה ברע אשר ימצא את אבי. הרי אי אפשר חס ושלום להבין שם, פן אראה ברע אשר ימצא את אבי, ואם אני לא אלה, אני לא... זה הבל. ראיתי מישהו שזה... זה מה שיהודה מתעלן, שהוא לא יהיה זה שסובל. חס ושלום, מזה יוסף מתפעל. פן אראה ברע אשר ימצא את אבי, ואם בנימין יעלה עמך, לא ימצא הרע את אבי. הוא יבין שהעסק מתוקן. מה הוא יבין? הוא יבין שהעסק מתוקן, יעקב נושא על גבו את הכל. והוא יבין. יש עיכוב, אבל אם יש ערבות, זה במסלול לקראת גאולה. זה פלא פלאות. אז ראובן בכורי אתה. תשמעו את הביטוי, כוחי, ראשית אני. הכל כן. אור החיים הקדוש אומר, למה הוא אמר לו בכורי וראשית אני? אמר לו, ולעתיד לבוא תחזור העבודה לבכורות. אמר לו הרבה דברים, אבל מלכות וכהונה זוקקים א' ערבות. ולכן יש פה יהודה, לוי, יוסף. זה פלא פלאות. בעצם לוי הוא הראשון שנבחן בערבות. שמעון ולוי. אחר כך יוסף, אחר כך יהודה. וזה מביא אותי למה שבו רציתי לעסוק קצת, זה כל כך פילי פלואים לעסוק בזה בסוף ספר בראשית ובמוצאי עשרה בטבת, אחרי מה שדיברנו מקודם. שימו לב, כמה דקות נגענו בזה באחד הוואטסאפים, אני חוזר על הנקודות הראשונות, אבל המהלך הוא מהלך שלא הספקנו להיכנס אליו בקוצר הזמן. לפעמים אפשר להספיק, לפעמים אתה מרגיש שאין לך דקה ואתה... יהודה, אחר כך יוסף, ועוד מעט לוי, הם היחידים שאנחנו פוגשים את בניהם. שמות כלליים אנחנו פוגשים אצל כולם, אוהד, יכין, צוחר, שאול בן הכנענית, כולם, כל השמות. אבל את הסיפורים של הילדים שלהם אנחנו פוגשים בהמשך בצמדים. והסיפורים הם התיקונים של ספר בראשית. זה פלא פלאות. הצמד הראשון שאנחנו פוגשים הוא פרץ וזרח, אחרי סיפור ערב ועונן. יהודה ותמר מביאים את פרץ וזרח. אגב, עוד דבר מעניין, הם היחידים שיש את השמות של האימהות. פרץ וזרח באים מיהודה ותמר. אנחנו לא מכירים את השמות של הנכדים האחרים. אנחנו לא יודעים מי נסע, מי הייתה אשתו של ראובן ומי הייתה אשתו של שמעון. אנחנו יודעים ששאול הוא בן הכנענית. אנחנו לא יודעים שום דבר שם. נכון? לא יודעים כלום על שמות נשיהם. אנחנו יודעים אצל יהודה, לא על בת שואה, על תמר אנחנו יודעים. אנחנו יודעים אצל יוסף על אסנת, שהיא האמא של אפרים ומנשה. ואחר כך מגיעים ללוי, ואצל לוי אנחנו לא מדברים על לוי, אלא על הדור הבא. הבא והבא הבא, במכה אחת. לפעמים אפשר לחסוך. לפעמים הכוונה היא לפני מתן תורה. גם אחרי, אבל אם זה היה הפוך, אני אסביר. בפרשת הראיות כתוב שאסור לשאת דודה. לדוד מותר לשאת אחיינית, אבל אסור לאדם לשאת את דודתו. אל דודתך אל תקרב, נכון? אסור. אבל לפני מתן תורה, זה היה מותר, ומזה בא מוישה רבנו לעולם. אמרם, שהוא נכד של לוי, בן קהת, לוקח את יוכבת שהיא בת לוי. עליה נאמר, ואותה ילדה ללוי במצרים. רש"י בפרשה שלנו לומד, בדיוק, שהיא משלימה לשבעים. הורתה בארץ כנען, ולידתה בכניסה לעיר בין החומות במצרים. יפה. זאת אומרת, שהבת של לוי, יוכבת, שאנחנו מכירים אותה בשמה, ניסית לאמרם, והם מביאים עכשיו שני ילדים, שלושה. מרים זו הסוגיה הגדולה, שעליה אנחנו לא מדברים עכשיו, אנחנו מדברים עכשיו על הצמדים. אהרון ומשה. אז יש פה בעצם את דור הנכדים, הנינים והחינשים. אתם שמים לב? דור הנכדים, לא זיהיתי. יש פה את דור הנכדים, הנינים, אמרתי הנכדים, הנינים והחינשים, ובאת. בוא, כנס. יש פה את דור הנכדים, הנינים והחינשים. שימו לב למה אני חותר, זה דבר לא יאמן. אפרים ומנשה מתברכים ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה, וישם את אפרים לפני מנשה. מנשה הוא הבכור. מנשה הוא לא סתם הבכור, מנשה הוא הבכור במצרים. זה עושה לכם משהו בראש? כלומר הוא הילד שנולד למשנה למלך המצרי בממלכת רעיון הבכורה. אתם מבינים? מדובר פה על הנסיך הבא, ברור, בלי שאלות בכלל. הוא יורש העצר הברור, הוא הנסיך. אין בכלל שאלות. אפרים הוא אחריו. מנשה אגב הוא זה שבא עם יוסף כל פעם לפי רש"י, ואפרים לומד תורה עם סבא. בפרשת ויחי בהתחלה כתוב שבאים ואומרים לו, אז זה היה אפרים שהיה לומד תורה אצל יעקב. זה מאוד הגיוני. יעקב מסכל את ידיו, אני מדלג על כל הפרשה, מגיע ישר לעניין, ויוסף מבקש להעני אותו. לא סתם להעני, זה לא כזה שיחה חמודה. כתוב שם, וירא בעיניו, ויתמוך יד אביו. אלה שתי פעולות שעל כל אחת מהן צריך ללכת לרבנות. אבא עושה כך וירא בעיניו. אני זוכר פעם אחת וירא בעיני השם ער ועונן, ופעם אחת אני זוכר וירא דבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו ישמעאל, הגירוש. לא נעים, אבל זה המשפחה של הוירא. וירא בעיניו, מילא וירא, בסדר, אבל עכשיו לחץ פיזי מתון, מה שנקרא. ויתמוך יד אביו, תראו את אונקלוס, ורשי אומר כתרגומו, הוא פשוט לוקח את היד, מרים, ומנטרל אפשרות, קוראים לזה בקיצור, איך שאתם רוצים. והוא אומר לאבא שלו, לא כן, אבי. הכי ברור שיש. אבא אומר, ידעתי בני, ידעתי. גם הוא יהיה לעם. אני תמיד אומר שידעתי בני, ידעתי, פירושו, פעמיים ידעתי, אבני, קודם כל ידעתי שהוא הבחור. חוץ מזה לגבי איך מחליפים בחורות, אתה רוצה, תבוא אחרי זה לקורס, אני אסביר לך הכל. ידעתי בני, ידעתי, אבני, תבוא אליי, אני אספר לך. אתה באמת חושב, אני לא מבין מה הולך, אה? לא יפריע כבודו. יחזיר היד, ישמע מה אני אומר, זהו. ידעתי בני, ידעתי. גם הוא יהיה לעם, וגם הוא יגדל. עוד מעט נביא למה זה כל כך חשוב הפרט הזה. ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו וזרעו יהיה מלוא הגויים. הצמד השני, הראשון שמופיע בוישב, זה פרץ וזרח. אצל יהודה. זה פלא פלאות, אנחנו לא יודעים עליהם כלום חוץ מדבר אחד. שהבחור היה בכלל צריך להיות זרח. אתם זוכרים? וכבר קשרו על ידו את השני, ולכן קוראים לו זרח. שני, זריחת השני, נכון? ביידי, שוין. שני, היו מבסוטים, נכון? פתאום, מה שאומרים הילדים, פתאום, הבחור הצעיר נותן זינוק. למה פרצת עליך פרץ? רשי אגב אומר שפרץ זה לא לפרוץ בקונצרטינה בגדר תיל. למה חזקת עליך חוזק? הלו, 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 רגע, רגע, בלי אלימות. אנחנו כל כך אוהבים את פרץ, עד שכשרוצים לתת ייחוס למשיח קוראים לו בן פרצי. זה הבן של ההוא ככה, פרץ. ופרץ הוליד את, 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 את. אז הצמד השני, פרץ וזרח, של יהודה ותמר, הגדול, הקטן, תאומים. הצמד השלישי נולד ללוי. אבא אמרם ואמא יוכבת מביאים את אהרון ואת משה. משה כבר בן 80. לא משנה שהוא גדל בבית פרעה והכל, תעזבו הכל. הוא במדיין. הוא לא מבין בכלל בסנה מה שאומרים לו. הוא אומר, ריבונו של עולם, מישהו אחר, מישהו אחר, מישהו אחר, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, בערך כמו ידעתי בני ידעתי. אומר לקדוש ברוך הוא, אני ידעתי שאתה מדבר על אהרון כל הזמן. אתם זוכרים? אחרי סיבוב שלם זה בפרשה הבאה. ידעתי, זה הסיפור, אתה מסובב אותי ככה כל הזמן, שבעה ימים פה אנחנו נמצאים בסנה. אהרון אחיך הלוי, ידעתי. הוא יהיה הנביא שלך. אתה תהיה לו לאלוהים, הוא יהיה לך לפה. והוא יקבל את זה, ורעך ושמח בליבו. בוא נחזור, מוצאי עשרה בטבת, לחלק הראשון של ספר בראשית, עד כמעט לסוף. שני האחים הראשונים בעולם, מה שנקרא שני בני האדם הראשונים, אני קורא להם גם בני האדם האחרונים. אתם יודעים למה? כי כל מי שבא אחרי קין והבל ושת, כבר לא היה בן של אדם, הוא היה בן של בן אדם. נכון? כלומר, אדם, זה שהוא אדם כי הוא בצלם אלוקים, בדמות תבניתו עשה אותו, זה שלא בא מאבא ואמא, זה היה אדם הראשון, נכון? אדם וחווה. אמס, מהצלע, נכון? אז הם היו בני האדם הראשונים. ומה קורה שם בין קין להבל? אל תרוצו ישר לרצח. בואו נזכר בדיוק מה הולך שם. הקטן והגדול, אבל בואו נזכר בדיוק. הקטן רואה צאן. הגדול מה? עובד אדמה. נכון? לימים אנחנו נראה שנכדיו ונכדי נכדיו יודעים להיות אנשי ציד. לזרוק קשתות. תובל קין. ככה הוא יארג בכלל. זוכרים את כל הסיפור? הוא עובד האדמה והקטן הוא רואה צאן. יש המון דרשות, אנחנו רוצים ללמוד פשוטו של מקרא, כי הכל בנוי על פשוטו של מקרא ממש. על מה בעצם מתרחש כל מה שמתרחש שם? בואו נסתכל לשנייה. בואו נעבור לשנייה אחת, זה לא יאמן. אתם נהיה תראו איך שלושה צמדים בהיסטוריה, שהם היו צריכים להיות שלושת הרגליים של ההיסטוריה, ושלושה נושאים, מתוקנים על ידי שלושה צמדים, סימטרי אחד לאחד, הכל בדיוק. יהודה, יוסף, לוי. וייט, חכו, תראו, זה גוואלד. בואו נחזור רגע לקין והבל. נו, פרק ד', נכון? פרק ד', הנושא הוא אחד. בואו נסתכל אפילו מההתחלה. נולד קין, ואדם ידע את חווה אשתו, ותאמר קניתי איש את השם. עמוד 10. ותוסף ללדת את הבל אחי, את אחיו את הבל. ותוסף ללדת את אחיו את הבל. זה מאוד מעניין שהשני הוא איזה מין תוספות. הראשון היה ככה רשי, והשני זה ותוסף. ותוסף ללדת את אחיו, את הבל. גם השם דרך אגב די הבלי. נכון? השם הוא...
תפלה.
כן. כן. לפי חלק מהפרשנים, קין מבחינתה של חווה, היה השם של היצור הזה החדש בעולם. יצור שבא מאיש ואישה. והקודש ברוך הוא הולך להיקרא קין. ולכל קין כזה, יש איקס לוויינים. הבכור הוא קין, קניתי איש את השם, ועכשיו הוגיע הבל נאמבר 1, ובהמשך יהיו הבל נאמבר 2, הבל נאמבר 3. פלא פלאות. קין מקבל משמעות לשם, הבל לא מקבל משמעות לשם, אתם שמים לב. ותוסף ללדת את אחיו, את הבל. ויהי הבל רואה צאן וקין היה עובד אדמה. נכון? יפה מאוד. ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה להשם. הדבר הראשון והיחיד שאנחנו יודעים עליהם זה בעניין מה? עבודת השם. קורבנות לישועתך קיוויתי השם. לא מסופר לנו שום דבר אחר. פלא פלאות אגב. לא מסופר שקין בנה ערים, זה רק אחרי זה. הבל רואה צאן, קין עובד אדמה, והמתח בין רואי הצאן לעובדי האדמה, אתם מכירים אותו, הוא עד סוף ספר בראשית. עד הסוף. הוא ימשיך גם דרך אגב אחרי זה, עם משה והכל, אבל המתח הזה הוא עד הסוף. תואבת מצרים, כל רואה צאן. לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן. מהלך אחד כאן. בסדר? יופי. ויבא קין מפרי האדמה מנחה להשם. והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלביהן. כלומר, מי שלא ילמד את הפסוקים האלה ויבין מה הנקודה השונה, חסר לו הנקודה היחידה שמסופר על קין והבל. וישא השם אל הבל ואל מנחתו. זאת הפעם הראשונה שאנחנו רואים מערכת יחסים של הקודש ברוך הוא ושל אדם. ראינו בשיחה בין אדם לקדוש ברוך הוא, היקע, הכל, אבל שיחה על עבודת השם. ועכשיו תראו את השיחה הראשונה בין השם לבין אדם. שיחה ראשונה על עבודת השם. ויאמר אל קין ואל מנחתו לא שעה, ואיחר לקין מאוד ויפלו פניו. ויאמר השם אל קין, למה חרה לך? ולמה נפלו פניך? רבותיי, תגידו לי, מישהו פה, אבל מי שכן, שלא יגיד בכל, מישהו פה בלילה האחרון, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו לאיזה שיחה? לא, לא, זה בסדר, אבל קין הוא, מה? כן, ודאי, קין הוא הראשון שהקודש ברוך הוא מתנבא אליו. הוא לא שואל אותו היקע וכו' בעקבות משהו. מה היה הבעיה? מה קרה לקין? בערב, לפני שהקודש ברוך הוא בא אליו, מה יש לקין? מה הבעיה? במילה פשוטה? הוא בבאסה. דיכאון, הנה, זה איש מקצוע, אנחנו חובבנים. הוא מבואס. נכון? מבואס. מה שהוא עושה? בעס, אבל הוא בעוס, מבואס, דיכאון. דיקי, למה אתה הולך ישר עליי? דיכאון.
לא, זה השם נגד, זה משהו רוצה.
נכון, בסדר, אז זה דיכאון, און, דיכאון כמו ילדון. אז הוא במצב לא כל כך מעודד. נו, אז כשאתה במצב לא מעודד, מה קורה? אז בא אליו, הקודש ברוך הוא. והוא אומר לו, למה על הפרצוף אתה? למה חרה לך? ולמה נפלו פניך? קום! תשמעו את המילים. הלא אם תיטיב שאת, ואם לא תיטיב לפתח, אתה תרובץ ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו. לא יודע מה כתוב פה. זה אחד הפסוקים המופלאים שיש בו את כל הפירושים שיש בעולם. כתוב פה אבל את כל עבודת השם בעולם. יש יצר הרע ואתה יכול למשול בו ואין לך מה לפחד, והלא אם תיטיב שאת, הכל תלוי בך. זה ודאי כתוב פה. בלי להיכנס לפרטים איך ללמוד את הפסוק עכשיו. כתוב פה, כתוב פה. טוב, נפלא. נו, פסוק ח'. ויאמר קין אל הבל אחיו. איפה הם נפגשו? מה, הם כל היום היו ביחד בחדר? בוא נראה איפה הם נפגשו, כתוב. ויהי בהיותם בשדה. איזה מין מבנה זה, שהוא מלא יחם, מציין. זה גם מבנה מעניין, קודם כל ויאמר קין אל הבל אחיו, ואחרי זה כתוב איפה זה היה. אתם ראיתם פעם דבר כזה? אני לא מכיר. אני מכיר סיפורי ילדים. פעם אחת, לפני הרבה הרבה שנים, בארץ רחוקה רחוקה, בבית עם גג אדום, נכון? אז יוסי אמר לפוסי, נכון? אבל לא ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי בהיותם בשדה.
שתי פגישות.
מה? כנראה שתי פגישות. ויאמר קין אל הבל אחיו, יש דיבור. נפגשים. ויהי בהיותם בשדה. שאלה, מה דעתכם? השדה זה הטריטוריה של קין או של הבל? קין, ברור! רועה צאן לא יכול להיות בשדה. רואים שאתה לא מושבניק. רואה צאן בשדה זה מוקצה, חבל לך על הזמן. אם בעל השדה רואה את העז שלי מתקרבת לכיוון השדה, מצבה של העז יהיה הרבה יותר טוב משלי, הרבה יותר טוב, היא תצא מזה בקלות. אין להתקרב לאזור. והיא בהיותם בשדה, קין הזמין את הבל לכוס קפה, הם בשדה. אגב, ראינו איזשהו מתח ביניהם עד עכשיו? מה ראינו? דיבור. ויאמר קין אל הבל אחיו. מה הוא אמר לו? לא כתוב. אולי הוא אמר לו את הנבואה מאתמול בלילה? יכול להיות. אולי לא. אגב, זה הכי פשוט, כי ויאמר קין את זה אל הבל אחיו. אבל ויאמר קין אל הבל אחיו. מי שיהיה לו זמן אחר כך שיסתכל במדרשים, איך המדרשים בעומק מנסים להבין במה הם דיברו, בנחלתו של עולם, זה מעניין מאוד על בסיס ההבנה הפשוטה, אבל. והיא ביותם בשדה. תסתכלו טוב עכשיו. ויקום קין אל הבל אחיו, זו המילה שאני מדגיש, ויהרגהו. איך היה צריך להיות כתוב?
על.
על? כשמישהו קם להרוג מישהו, זה ויקום על, ויקום מלך חדש, על מצרים. אף אחד לא קם אל. אתם יודעים מה זה לקום אל? לקום אל זה לשאול אם אתה רוצה כוס קפה נוסף.
איפה הוא בכלל יודע להרוג?
איפה הוא בכלל יודע להרוג? ויקום קין אל הבל אחיו. ויקום קין, אולי הוא לא מתכוון אפילו, זו שאלה מדהימה מה שאתה שואל. ויקום קין אל הבל אחיו, רבותיי, ויאמר קין, ויהי בהיותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו, ויהרגהו! חצי עולם הרג חצי עולם.
פסוק אחד.
חצי עולם הרג חצי עולם. אתם מבינים מה יש בפסוק הזה? ויאמר השם אל קין, הקדוש ברוך הוא ממשיך לדבר עם קין. הוא הנביא של העולם. אי הבל אחיך! שקוייך, יואל. ויאמר, לא ידעתי. השומר אחי אנוכי. וכאן הדברים הקשים של חז"ל, אתם יודעים מה אומרים חז"ל השומר אחי אנוכי? שמי שאמר על עצמו אנוכי, ישמור עליי. במקום שיבקש ממני לשמור על אחי. לא יודע איך הרגתי אותה. איך אומרים הילדים? עלה לי הג'ננה.
זה בכלל הרגלה.
מה זה, מה זה, לא שומע?
זה לא רצח, אולי זה הריגה, אבל...
כן.
אולי התעצבן עליו,
פתאום... קין אומר, אני לא מבין מה הולך פה. אני גם לא לוקח אחריות. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, עד כאן, אדוני. זה נגמר. מה עשית? כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה, ואחרי זה אנחנו פוגשים את קין הבא. סיכום, שני אחים. תגידו לי, מי אמור להקריב את הקורבנות? הבכור! אני מבין 100% את קין. עוד אין בעולם כהנים, נכון? עוד אין כהנים. הבכור הוא זה שמביא קורבנות. זוכרים את יעקב ועשיו במכירת הבכורה? מה אתה רוצה מהבכורה? להביא קורבנות?
זה באמת כך? כתוב שקין הביא את הבכורה?
עכשיו בוא נסתכל בדיוק מה הביא כל אחד, עוד מעט לאט לאט, שנייה. שנייה, נכון? ודאי שהוא הראשון והוא השני, זה גם הוא וזה על הדרך, ודאי, אבל בוא נלמד את זה עוד יותר, שנייה. אז מי צריך להביא קורבנות? הבכור? על מה השיחה בין קין להבל? על לשרת את הקודש ברוך הוא. מי עובד את השם? זו שיחה על עבודת השם.
רצח נשמע.
מה קורה מבחינת... חכו עם הרצח. מה קורה מבחינת התפילה, מבחינת התוצאה? ואישה השם אל, נו, הבל. ואל מנחתו, שימו לב, לא רק אל מנחתו, אלא גם אל. הבל, וגם אל מנחתו, האישיות. ואל קין, ואל מנחתו לא שעה. עכשיו, אם אתה לא שואל קין, אם לא היית שואל מנחת קין, אני מבין שאתה בא בערב לדבר איתו. אם אתה לא שואל קין, הייתם מצפה שתעשה איתו ברוגז. לא מדבר איתך. לא אוהב את המעשים שלך. לא שואל לך. לא. לא מקבל אותך. ויאמר השם אל קין, למה אחרה לך? מרי ורבי סי קין והבל שני אחים. אחד גדול ואחד קטן. הם לא תאומים. ותוסף ללדת את אחיו, את הבל. הם שני אחים. הגדול מביא קורבנות. תשימו לב, הגדול הוא הבכור, נכון? הקטן הוא הלא בכור. אבל מי הביא בקורבנות בכור? הבל הביא מבכורות צונו. כלומר, הבכור לא הביא בכור. הבכור הביא מה? כן? אז כמה דקות. הבכור הביא מה? נגמור את זה או שהביא מאוד 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 מאוד? נגמור, נכון? אנחנו עוד בסעודה הראשונה בתפריט. זה פירוט שירות, אז הנה, 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 אנחנו... הבכור הביא מה? מה הביא הבכור? מן הגרוע, מפרי האדמה. מה הביא הקטן? מהבכורות. את מה קיבל הקדוש ברוך הוא? קין לא מוכן לקבל את זה. קין הוא בתפיסה שלו, קין. הוא הקניתי איש את השם. הבל הוא לוויין נאמבר 1, הוא ההבל של קין. קין הוא העיקר. קין הוא עובד האדמה, הוא הנדלניסט. הבל מקבל ממנו שטחי מראה. בכלל רואה צון הוא תואבת מצרים, כי מצרים הם עובדי אדמה ואלילים. זה יחד שם, זה נילוס. הם עובדי אדמה, הם חקלאים. הם לא רואי צון. הבל מצליח להראות שהבכור הרוחני הוא מי שמצליח להביא את הטוב, את הבכור אל הקודש ברוך הוא. זה לא מותנה בבכורה מולדת. הסוגיה היא עבודת השם. בין שני האחים האלה קרע רצח. העולם ממתין, שבעתיים יוקם קין, אולי יהיה תיקון, אין תיקון. נוח. מגיע לעולם. נוח צריך לתקן את הכל, הוא יהיה עובד אדמה. הוא יהיה איש אדמה ואיתה קרן. יוולדו בעולם עובדי אדמה ורועי צון. עד שיבואו לעולם עובדי השם של עם ישראל. מי הם? שבט? לוי. ושבט לוי, הבת שלו והנכד שלו, יוכבת ואמרם, זוכרים מה שדיברנו? יביאו את הצמד הבא, אהרון הגדול ומשה הקטן. אהרון גדל 83 שנה במצרים. משה כמעט כל התקופה הזאת היה במדיין. משה רואה צום. משה משוכנע שאהרון צריך להוביל. את מה? את הכהונה. את עבודת השם. זו הסוגיה. פה לא מדובר על מלכות ולא על ירושה. זה פשוט לא יאמן. תשמעו את המהלך. המהלך הוא מדויק עד הסוף. ברור. ודאי, אבל עוד לא מדובר עכשיו במלכות בארץ ישראל. מדובר פה עכשיו בלהוביל את עבודת השם בכל. והקדוש ברוך הוא אומר, אהרון אחיך הלוי ידעתי כי. הוא קורא לו בשם הזה. איך הם ייפגשו, אהרון ומשה? איפה הם ייפגשו? באמצע, משה הולך ואתה תבוא אליו לקראתו המדברה. מה הוא היה עושה במדבר? רואה את צאן יתרו. הוא עם הצאן הזה מגיע לסנה. ואז שם אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך לקראת. והוא אומר לאהרון ללכת לקראתו. הם נפגשים. ויהי בי אותם בשדה. ויאמר אהרון אל משה. ורעך ושמח בליבו. ואהרון מקבל את משה קבלה מוחלטת. ורק אז אפשר להתחיל לתקן את סיפור קין והבל. חכו. האח הבא והחבר שלו, האח הבא, ישמעאל ויצחק. ישמעאל הגדול. יצחק הקטן. הוויכוח הוא ירושה. שרה מגדירה את זה במילים פשוטות, כי לא יירש בין האמה הזאת עם בני עם יצחק. ירושה, מי יורש את הארץ? מי המוריש? ישמעאל לא מקבל את יצחק. בסוף ימיו עושה איזו תשובה קלה כזאת, ומקדים את יצחק לאברהם, בהלוויה של אברהם, אבל אנחנו יודעים את ההיסטוריה. לא מקבל את יצחק. ליעקב נולד בן שקוראים לו יוסף. הבכור ראובן לא מערער על היותו בכור. ראומה בין בני לבין בן חמי. ליוסף נולדים שני ילדים. הקטן שבהם, שיביא את יהושע בן נון, שזרעו יהיה מלוא הגויים, זה יהושע בן נון, יצטרך להוריש את הארץ. הבכור הוא הנסיך. הוא הכל. כשיוסף רואה את זה, זה רע מאוד בעיניו. וירא בעיניו. איפה הפעם הראשונה שכתוב וירא בעיניו? וירא בעיני אברהם על אודות בנו. והוא אומר לקדוש ברוך הוא, אבא לא! והקדוש ברוך הוא אומר לו, שמעתי, ואני מחליט.
וישמעאל,
אותו דבר, וירא וירא. זה מה שאני אומר, אותו דבר. כן, אותו וירא. ויצחק מקבל את התפקיד של היורש, ולאורך כל הדרך השאלה אם הוא יבטא את הירושה הזאת או לא, זורקים אותו מבאר לבאר, מבאר לבאר, והוא היורש. אפרים ומנשה, יהושע בן נון, ומנשה, מה יהיה עם חצי שבט המנשה? יהיה השבט היחיד שכשיהושע בן נון יגיד לשבט אחד להתחלק לשני חלקים, השבט היחיד שיעשה את זה יהיה מנשה. וישם את אפרים לפני מנשה להקדימו בדגלים, להקדימו בשבטים, וכשמברכים אחד את השני בן את האב את בנו, ישמחה כאפרים וכמנשה, זה שהגדול מקבל את דבר השם גם דרך מה שנראה הקטן. שאפריים הוא האפרמי ומנשה הוא הנשני, ודאי. זה לא יאמן. והצמד השלישי, פרץ וזרח. והצמד השלישי של האחים שלא מקבלים אחד את השני, יעקב ועשיו. יש בכור. ויש אחד שפורץ אחריו. עוקב אחריו. תאומים. פעמיים בספר בראשית הופיע הפסוק, והנה תאומים בבטנה, פעם תאומים, פעם תאומים. רבקה, תמם. ששני הילדים האלה אנחנו יודעים מי אבא ומי אמא, כמו אצל כל הזוגות האלה. עשיו לא מקבל את בכורתו של יעקב. גם כשהוא כבר מוכן ללכת איתו, הוא אומר לו, הלכה לנגדך. הוא לא מוכן לקבל את בכורתו של יעקב. וכיוון שהוא לא מוכן לקבל את בכורתו של יעקב, אז ממילא צריך להזיז את עשיו מהמקום. וכל המאבק יהיה מסביב לזה. פרץ וזרח. זה המציאות שבאה מיהודה. פרץ, התאום, מקדים את זרח. וכשנכנסים לארץ, הדבר הראשון שצריך יהושע לעשות, זה להעמיד את אחן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה במקומו. מי צריך לעשות את זה? יהושע בן נון מעמיד אותו במקומו, והמהלך הוא פרץ זרח. וכל המהלך יימשך עד שנגיע לבאל לתולדות פרץ, פרץ הוליד עת וכו' וכו' וכו'. התחלנו בעשרה בטבת, כבר מאיימים עלינו עם האוכל, אומרים שהוא חם. זה לא יאמן. בעצם, איך אמרנו שבעשרה בטבת חומרו יותר מכל הצומות? כי בעצם עניינו של הצום זה שהוא יום רצון להשם, שאפשר לעשות בו תשובה. היום שבו עוד אפשר היה לעשות אחרי הרבה תשובה זה עשרה בטבת. ועניינו השני של הצום הוא ערבות, תיקון החטא הזה. ומה שקרה בעצם בעשרה בטבת זה שנבוכדנצר הפך את כולנו לאחד. פשוט צר עלינו. עכשיו אנחנו לא יכולים, אפילו אם אנחנו רוצים לחשוב על התנתקות. כל ספר בראשית עד משה ואהרון מחולק בעצם לשני חלקים. לאחים שהיו אמורים להביא לעולם את הכהונה, קין והבל, את עבודת השם, זה משה ואהרון. בשאר הגלגולים של הארי, אני לא נכנס לזה בכלל, מופיע שמשה הוא גלגול של הבל. זה היסוד הזה. מי שהיו אמורים להביא לעולם את הכהונה, ושוב יהודה, כמו שדיברנו, את הכהונה הזאת אומרת ואת ההובלה, כי כל ההובלה היא עבודת השם בהתחלה. מי שאמורים להביא את כל עולם הכהונה לעולם, זה קין והבל, כשהבחור עובר את הניסיון לקבל את זה שמי שמביא את הבחורות הוא זה שזוכה בבחורה, לא עומד בו. הוא לא יודע אפילו איך קרה שהוא לא עמד בזה. אגב, גם עשיו לא הרג את יעקב בפועל. הוא אמר שהוא יהרוג, קין לא אמר שהוא יהרוג, ויקום קין אל הבל אחיו, ויאמר קין. בדיוק הפוך. זה פלא פלאו, זה לא יאמן. והכל, תשימו לב גם כמה מדויק, הכל בדיוק באותה צורה. הפגישה ביניהם היא בשדה, הפגישה ביניהם שם במדבר. איך אח מקבל אח? קין מנסה לקבל את הבל, אנחנו רואים את זה, ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי בהיותם בשדה, הוא מנסה, הוא לא מצליח. ויקום קין לא על אל האל, הוא לא מצליח, ויהרגהו הבהמי שבי מתגבר. לעולם צריך להמתין. עד שיתגלה בעולם אהרון, שמתכופף למשה. משה מעביר את דבר השם, ואהרון מביא אותו. ואז יבוא הצמד שילמד את הסוגיה הזו בירושה, יצחק וישמעאל. אילו היה ישמעאל מבין שיצחק הוא היורש, אז אין שום דיון. מי גידלה את ישמעאל? שרה. הגר היא הרי כמו בלהה וכמו זלפה של שרה. היא נתנה אותה לאישה, לאברהם. אבל ישמעאל לא מוכן לקבל, כמו שאימו חטאה במפני שרה היא גבירתי, את נושא הירושה הוא לא מוכן לקבל. ולכן בחטא הזה הוא נופל. והתיקון של זה, זה באפרים ומנשה. והדבר האחרון הוא המלכות. על מה בעצם בכלל כל הוויכוח בין יעקב לעשיו? על איזו ברכה, שיעקב בכלל לא מבקש אותה, שלא רוצה אותה בכלל. שעל כורחו הוא צריך לקבל אותה. על מי יהיה המלך המעשי? מי יהיה גביר לאחיו? מי יהיה רוב דגן ותירוש? לא על השאלה מי יזכה לברכה הרוחנית. ברכת אברהם ברור שמקבל יעקב, על זה לא היה דיון, יצחק נותן את זה ליעקב בכלל בשאלות. הדיון הוא על הברכה של יעקב. האם ברכת עשיו תינתן ליעקב? וכשמגיעים למלכות בפרץ וזרח, אותו סיפור מדויק, תאומים, אבל הפעם תאומים בשלימות. ואז רש"י אומר, פה כתוב לא תאומים, אלא תאומים, כדי ללמד ששניהם היו בקדושה. שלושה צמדים, שלושה צמדים, כל המהלך, ותמיד יסתיים ספר בראשית, שנהיה בשבוע של עשרה בטבת. ואז ניכנס לשובבים, אז ניכנס לשמות. את היכולת להביא את עם ישראל ואת העולם כולו אל הגאולה, צריך דרך התיקון של קין והבל. וזה יופיע באהרון ומשה. זה פלא פלאות. וכשיציגו לנו את אהרון ומשה בפרשה לא זאת, אלא הבאה, הבאה, בבהרה, אתם זוכרים מה יהיה כתוב? זוכרים? זהו פסוק אחרון, בואו רק נסתכל עליו, רק נסתכל עליו וזהו, ורצים, רצים ליטול ידיים. אמרנו, עכשיו זה אינטרס שלי כבר מזמן. תראו, תראו, תראו. תראו רק את הסיום, את הסיום. עמוד 173. 173, עמוד 173. נו, רואים שמה? לא, 172, למטה, למטה, למטה. אחרי שמביאים את כל היחס, כתוב ככה. הוא אהרון ומשה, תשמעו איזה פסוק. הוא אהרון ומשה, מורתי לעברית, הייתה מבקשת לחזור עם חתימת הורים על משפט כזה. הוא אהרון ומשה, אשר אמר השם להם, הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם, הם המדברים אל פרעו מלך מצרים, כלומר, כשהם מוציאים הם, כשהם מדברים אל פרעו הם, להוציא את בני ישראל ממצרים, נו, הוא משה ואהרון. אין עוד פסוקים כאלה. זה התיקון. הוא אהרון ומשה, כי כך זה התחיל. הם פועלים כל אחד עם העוצמות שלו, כל אחד מגלה את העולם שלו, וכשצריך הם מתווכחים. וישמע משה ויטב בעיניו. וההוא הזה נעשה בהמשך להוא משה ואהרון. כאן אפשר להתחיל לצאת ממצרים. ויאמר השם אל משה, ראה נתתיך אלוהים לפרעה, ואהרון אחיך יהיה נביאך, אתה תדבר זוזו לעבודה. כאן יכולה להתחיל העבודה. עד כאן הכל היה הקפאה לקראת העבודה הזאת. שלושה צמדים, שלושה צמדים, משה ואהרון סוגרים את הסיפור.
בסוף הוא הופך את הסדר, משה ואהרון.
משה ואהרון. הוא אהרון משה ומשה ואהרון.